שלום לכם, אנחנו היום עם הוויה ושמה קבלה מבית הערבות בחולון. כיף להיות פה בחולון, הכנסת אורחים פה זה משהו יוצא מגדר הרגיל. טוב שאתם מצטרפים אלינו בכל בתי הערבות בארץ, אם אתם צופים מהבית, מחול. אנחנו מזמינים את כולכם לקחת חלק פעיל במהלך הערב, כנסו לאתר שלנו, הכתובת היא kab.co.il, תשלחו אלינו שאלות, נשתדל לשלב חלק מהם כאן, kab.co.il. אנחנו נמצאים היום בשיעור הרביעי במסגרת הקורס הכנה לקראת כנס הערבות העולמי שיהיה בעוד שבועיים בתל אביב, והנושא שבחרנו להתרכז בו היום זה כולנו משפחה אחת. אנחנו בחרנו קטעים מתוך מאמרו של בעל הסולם השלום בעולם, וזה הכיוון שביקשנו מהרב לייטמן לדבר היום, השלום בעולם, כולנו משפחה אחת. הרב לייטמן, בבקשה.
האמת שמקובלים דיברו על זה כבר לפני אלפי שנים, ופעם ראשונה המקובל הראשון, אפשר להגיד כך, עד כמה שאנחנו מכירים, חוץ מעוד כמה דורות לפניו שלא השאירו לנו כמעט ושום כתבים, אבל המקובל הראשון זה אברהם אבינו, שגילה את חוק הטבע, שכל האנושות, אמנם שהיא נמצאת בגופים שאנחנו מחולקים בהם ואפילו נמצאים באיזו התנגשות בינינו, אבל בפנים אנחנו מחוברים יחד ונמצאים במערכת אחת. וזה שאנחנו נמצאים בניגוד של שתי המערכות, מערכות היחסים בינינו בצורה כמו שאנחנו יודעים ומבינים, ולעומת המערכת הפנימית שקושרת אותנו יחד, הניגוד של שני מערכות האלו, זה מה שמביא אותנו לכל מיני כישלונות ובעיות בחיים. ובמשך היסטוריה שהאגו שלנו כל הפעם גודל מדור לדור, ובמשך החיים של כל אחד ואחד אנחנו נמצאים עוד ועוד ועוד יותר בהתנגשות בין שתי מערכות. מערכת הפנימית היא קבועה, שם אנחנו קשורים יחד, היא המערכת שמסבירים לנו מקובלים, מכך היא תצפה באינסוף. זאת אומרת, הרבה לפני היווצרות העולם הזה והמציאות הזאת שבה אנחנו חיים. והמערכת הזאת היא מסבירה לנו חומת הקבלה, זה נקראת מלכות דאינסוף, סך הכל נשמה אחת, שאנחנו בתוכה קיימים ובה אנחנו כולנו נמצאים בקשר הדוק בינינו כחלקים הקטנים של אותה הנשמה. אבל בעצם זה מבנה אחד. אפילו הם אומרים שזה לא כמו שהחלקים שקשורים על ידי איזה חוטים ביניהם, כמו נגיד גוף שלנו שיש בו הרבה חלקים אבל קשור יחד, או מנוע נגיד, או איזה מכונית, מכונה, שחלקים שונים קשורים יחד. אלה זה כמו טיפות מים שמצטברות לטיפה אחת. עד כדי כך אנחנו קשורים, קשורים בינינו. אבל בניגוד לזה, יש לנו הרגשה בכמה אנחנו נבדלים זה מזה. וההבדל בין מלכות דאינסוף, ששם אנחנו קשורים ובפנימיותנו כך נמצאים, והניתוק שאנחנו חווים כאן במציאות שלנו, היא גורמת לנו לכל הצרות ובעיות. זה נקרא חוסר שיווי הצורה, חוסר השתוות הצורה, חוסר איזון בין שתי מערכות. ובזה שהאגו שלנו גודל כל הזמן, אז הוא מביא אותנו מדור לדור לכל הבעיות וצרות יותר ויותר גדולות המתגברות. וכך אנחנו מרגישים שכל דור ודור הוא לא נעשה מזה יותר שמח, יותר עשיר בפנימיותו, אלא ההפך. במיוחד בדורנו, שאנחנו רצינו כבר במאה ה-20 לעבור לאיזשהו מצב הטוב, ואנחנו בעצמנו לא מבינים למה, לא מסוגלים. סוף סוף אנחנו אנשים מבינים, יכולים להרגיש, להחליט, לסכם בינינו משהו, וזה לא קורה. אנחנו נמצאים כל פעם במלחמות, בצרות, וכל אחד ואחד ממש נמצא במלחמת קיום. וזה הכל בגלל שאנחנו לא משתווים בשתי מערכות האלה יחד. ומסביר לנו חומת הקבלה שאנחנו מגיעים בכל זאת למעמד שהתגלו לנו את המערכות האלו זה מול זה. ואז אנחנו נצטרך להחליט מה אנחנו עושים. וזה מה שאמרו מקובלים יקרה דווקא בזמננו. הרבה מקובלים במשך הדורות, הם דיברו על זמננו, אפילו אמרו שזה יקרה בסוף מאה ה-20. בעל הסולם כותב כבר במאמרים שלו בתחילת המאה ה-20 שאנחנו כבר משפחה אחת. איפה הוא כותב? יש לך?
כן, כן.
בבקשה.
אומר בציטטה הרביעית, אומר בעל הסולם כך: אל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת. כלומר, שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
זאת אומרת, בימינו מתגלה שאנחנו קשורים יחד. ודאי שאנחנו לא רוצים בזה, כי אנחנו כולנו אגואיסטים, אינדיבידואליסטים, פרוטקציוניסטים. אנחנו רוצים כל אחד לפי הטבע שלו לדאוג לעצמו, ואי אפשר לדאוג לכולם, ואיך יכול להיות שזה יקרה. אבל העולם מצד השני הוא מביא לנו צורה כזאת, וכבר אנחנו מדברים על עולם גלובלי, קשר אינטגרלי, אפקט הפרפר, שכל אחד מכיר את השני דרך 5-6 אנשים שבעולם, ועוד ועוד כל מיני תופעות כאלה, שמחשבות הן כך קשורות יחד ורצונות קשורים יחד זה לזה, ויש לזה כבר הוכחות מהמדע, וגם כן מגלים אנחנו שאנחנו נמצאים בשדה אחד. ומתוך זה אנחנו רואים שכנראה שבאמת זה כך, שמתגלה המערכת, אומנם שמערכת שלנו האגואיסטית, היא לא נותנת לנו להתחבר, אבל מצד השני יש איזושהי חובה מצד הטבע, שאנחנו מגיעים למצב שאין לנו ברירה, אנחנו צריכים למצוא איזושהי אפשרות להיות מחוברים. וכשמתגלה הכרחיות כזאת, אז באה חומת הקבלה, היא מתגלה פעם ראשונה ומתגלה כשיטת החיבור, והיא אומרת שהיא שיטת התיקון, תיקון של האגו שלנו, שלא צריכים להרוס אותו, לא צריכים לעשות ממנו איזה, לא צריכים לשבור את עצמנו, לא, אלא צריכים רק לדעת איך אנחנו משתמשים בו נכון. ואז אנחנו נראה עד כמה שכל התכונות שלנו, כל הרצונות, מחשבות, הם כולם יעזרו לנו דווקא להגיע למצב הטוב. לאיזה מצב הטוב? שאנחנו מאין ברירה, אבל בהכרה שלנו שכדאי, נתחיל להתחבר בינינו כך, שפתאום אנחנו נגלה שבאמת להיות במערכת אחת זה האמצעי לכל טוב. והמשבר הזה שעכשיו אנחנו חווים בכל העולם הוא בעצם צריך להראות לנו עד כמה שזה דבר הכרחי. אנחנו מגיעים למצב שבשום צורה, בשום שיטה, בשום שטח, במה שאנחנו עוסקים בעולם, אנחנו לא מסוגלים להצליח בזמננו. הכל נופל, הכל מתפרק, העולם נעשה מאוד מאוד לא מובן, לא מסודר, ומיום ליום אנחנו מחכים, כמו שכותבים לנו עיתונים, וכבר אנחנו פעם היה אסור על זה לדבר, והיום כבר מותר. אני פעם כתבתי איזה מאמר עם הפילוסוף האמריקאי, זה היה לפני, אולי לפני 8 שנים, אז רציתי להוסיף שם על המשבר שאנחנו עוברים, כי בכל זאת, נו, אם לא משבר פיננסי עוד לא היה, אז היה משבר במשפחה, בסמים, בטרור, בכל מיני, הוא אומר, בגילדיה של פילוסופים אמריקאים אסור לדבר על המשבר, אין משבר. עד כדי כך הדברים האלה, הם היו ממש מלמעלה, מכתיבים אותם לאנשים שאנחנו לא מדברים על זה. היום זה כבר אחרת. היום כשזה מגיע לכיס ולקיום שלנו, לדברים ההכרחיים ביותר, אז אנחנו כבר לא מסוגלים להסתיר את זה יותר, וכבר אנחנו מדברים על זה, כי האמת, אנחנו לא כל כך מדברים עליהם, מדברים כלי תקשורת וכל אלו האמצעים, מפני שהגדולי העולם, המקבלי החלטות, לא יודעים מה לעשות. כשהם הגיעו למצב שהם צריכים משהו לבצע, ולא יכולים שום דבר לבצע נגד זה, כי אין להם אמצעים לעבוד עם עולם הגלובלי, אינטגרלי. כי אנחנו כולנו תמיד התייחסנו לעולם באגו שלנו, בצורה שפועלים ככה, כל אחד איך שהוא חושב שטוב לו יותר. וכאן, בעולם החדש, אנחנו צריכים לחשוב על כולם יחד, כמו במשפחה. ולזה אין לנו לא רגש, לא שכל, לא תפיסות, לא תכונות הפנימיות, ולכן אנחנו לא מצליחים. וכשהם גילו שהם לא מצליחים, אז הם התחילו על זה לדבר. אבל האמת שהעולם כן מתקדם למצב שאנחנו צריכים לגלות עוד יותר עד כמה שהקשר בינינו הוא בא מצד הטבע, ואין לנו ברירה, ואנחנו נמצאים מול המערכת, אותה המערכת אינסוף, אותה המערכת הרוחנית, שבה אנחנו קשורים יחד בלב ונפש, שכולנו נשמה אחת. והקשר הזה, אי אפשר לשבור אותו, אי אפשר לחתוך אותו, הוא קיים. ואנחנו כל הזמן נכנסים יותר, כמו שנגיד, האנשים שהם לא מכירים ומשונים וזרים זה לזה ושונים אפילו זה לזה, מכניסים אותם יותר ויותר לאיזשהו מקום סגור, שיהיו יותר צמודים, תלויים, עד כמה שהמצב הזה הוא לא נעים, עד שבלתי נסבל. וכך אנחנו נרגיש בזמנים הקרובים יותר ויותר. אנחנו רואים עד כמה שהיום הכל תלוי זה בזה. אז נכון, כמו שאומר בעל הסולם, שאנושות הפכה להיות למשפחה אחת ולמערכת אחת, ואנחנו צריכים רק ללמוד איך אנחנו דווקא מנצלים את הקשר בינינו, שיהיה לנו טוב מזה ולא רע. כי זה כמו בין בני האדם, אם יחסים טובים, יפים, יכולים להצליח בזה ולהרוויח המון, כל אחד מהשני, ואם לא, אז ההפך. חוכמת הקבלה מסבירה לנו עוד יותר מזה, היא אומרת שבשביל מה כל זה? זה לא מפני שאנחנו צריכים רק להגיע לאיזון עם הטבע, שדומם, צומח וחי, מה שבעולם שלנו נמצא, הם נמצאים בהרמוניה עם הטבע. הם חיים לפי האינסטינקטים שלהם, לפי הטבע שמדבר בהם. מה שאם כן בני אדם, הם חיים לפי האגו שלהם, הם רוצים לבלוע כל אחד את כולם, את כל העולם, לנצל את כולם, להרוויח מכולם, וממש בזה אנחנו הרסניים, אנחנו ממש כסרטן בתוך המערכת הכללית של הטבע. ולמה אנחנו כאלו? מפני שעלינו להגיע להבנה, להכרה של כל המערכת הטבע, לעלות לדרגה העליונה, עד כדי כך שאנחנו נגיע לזה שאנחנו נגלה את כל המערכת הזאת, מה שנקראת מלכות אין סוף, ששם אנחנו כנשמה אחת, שאנחנו נוכל לנהל אותה, שאנחנו נגיע בזה לתפיסת המציאות נצחית ושלמה, שאנחנו נתנתק ממערכת הזאת שהם הגופים שלנו, שניתנים לנו לזמן מה. אנחנו כולנו יודעים שבעוד כך וכך שנים כבר אנחנו נצטרך להתפטר מהגוף, רוצים או לא רוצים, זה התהליך, אבל אנחנו יכולים להתקשר בינינו ולהיות קשורים וקיימים ממש לנצח במערכת הזאת העליונה בנשמה אחת. ולכן לא מן הסתם חומת הקבלה ובכלל כל התורה נקרא שזה ממש הצלה ממלאך המוות, שאנחנו יכולים להתעלות מעל חיי הגוף בלבד, אותה מערכת איפה אנחנו קשורים בגופים וגם מרגישים את המציאות שלנו דרך חמישה חושים שלנו בלבד, לעלות למערכת השנייה הזאת העליונה, ששם אנחנו בנשמה ומרגישים את כללות הטבע בלתי מוגבל ושלם ונצחי. לכן זה לא הרווח שלנו הקטן כאן, כמה זמן שאנחנו קיימים כאן, אלא הרווח הוא נצחיות ושלמות שאנחנו יכולים להשיג בחיים שלנו האלו דווקא כאן. ולכן אנחנו חיים לפי מה שמסבירים לנו מקובלים בדור מיוחד, שעלינו כן אפשרי לבצע את המעבר הזה מהמערכת גופנית למערכת הנשמה, למערכת קשר בינינו. ואיך לעשות זאת? זה בעצם כל הנושא של חוכמת הקבלה. ואז כשאנחנו מתחילים לעבור, אנחנו מתחילים לקנות חושים נוספים שהם נקראים 10 ספירות או 5 חושים, כתר חוכמה בינה זה רמפן מלכות, בנוסף לראייה שמיעה ריח טעם מישוש. זאת אומרת, בנוסף ל5 חושים גופניים אנחנו מתחילים לגלות בנו שזה בא מתוך הנשמה הזאת הכללית שמתחילים להרגיש אותה, 5 חושים מה שנקראים רוחניים, כי הרוח הוא יותר למעלה כביכול מהגוף. ואז אנחנו מתחילים לגלות מציאות החדשה. גם המדעים מדברים על זה, המדענים מדברים על זה, שאנחנו כבר נמצאים באיזה גבול עם הגילוי המצבים החדשים, העולם החדש. רק הגבול הזה לא יכולים אנחנו לעבור, כי שוב, צריכים אנחנו בשביל זה להתקשר לאותה מערכת של נשמה אחת, כללית, גלובלית, אינטגרלית. ולכן כל האיסורים האלה שאנחנו עכשיו עוברים, כל הבעיות העולם, זה סך הכל לא בעיות ולא איסורים, זה לא משבר, אלה זה ההתחלה החדשה היפה שאנחנו כמו צירי לידה עכשיו צריכים להיוולד בעולם החדש. אז זה כתוב בהרבה מקומות. המקובלים עברו כבר הרבה מקובלים משך הדורות עברו את המעבר הזה, והם מה שמספרים לנו איך זה לעשות בספרי הקבלה. ולכן מי שמרגיש לזה צורך, נטייה, מי שמרגיש את החיים האלו כאן ריקניים, אז הוא בא ומשתלב. יש לך איזה...
הייתי רוצה לקרוא כאן מתוך המאמר, אומר בעל הסולם בציטת המספר 1, כל דבר שישנו במציאות, הן טוב והן רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב.
זה מאוד חשוב, כי חושבים שאם אנחנו רוצים להתעלות מהעולם הזה, להתחיל להרגיש משהו עליון, אז אנחנו צריכים במשהו להגביל את עצמנו, אולי להרוס את עצמנו, אולי לדכא את עצמנו, וזה לא כך. לא סתם נקראת חוכמת הקבלה, חוכמת הקליטה, שכל דבר שיש בנו, בתוכנו, ואפילו בכלל בכל העולם, ניתן לנו להנאה, שבכלל הרצון לקבל שאנחנו נמצאים בו, הוא בסופו של דבר מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו. ולכן אנחנו צריכים להבין שאין בנו שום דבר שהוא רע. אפילו הנטיות הכי הכי גרועות ובלתי נעימות שאנחנו מתביישים אפילו לעצמנו, אין לזכור אותם. לא. אלה כל הפתרון הוא, כל הפטנט, איך אני מגיע לראייה חדשה, לתפיסה חדשה, להרגשה חדשה, לעולם החדש, זה שאני יודע איך להשתמש נכון בכל הדברים שלי, ברצונות, במחשבות, אפילו בסטיות, לא חשוב. אין שום דבר באדם שנברא ללא צורך. אלה בעיה שלנו, שאנחנו משתמשים לא נכון בהם, בכל התכונות הללו.
בציטטה השנייה, מתוך המאמר השלום בעולם, אומר בעל הסולם כך, כל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד, המלוכד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת. הגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים, בכיוון ידוע, להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי.
עד כמה שאנחנו במערכת שלנו הארצית מתקדמים למערכת הרוחנית, יוצא לנו שאנחנו נכנסים כמו בקלאץ', כן? שהגלגלים האלה מתקרבים ומתחילים יותר להיסגר. זה בינינו מה שקורה היום, שכל האנושות מתחילה להיות כגוף אחד, ומדינות מתחילות להיות קשורות, ותרבויות, ובני אדם, ואנחנו כבר, כל כדור הארץ הוא כאילו נמצא בראייה שלנו. והציור הזה של הגלגלים, הוא מסביר לנו כמה דברים. שקודם כל, זה שאנחנו קשורים זה לזה, אולי אנחנו לא כל כך מבינים ומרגישים זאת, אבל אנחנו תלויים באמת זה בזה. אם זה יתגלה, אנחנו נבין למה אנחנו לא מצליחים בכל מיני דברים שבחיים. וגם כן זה מסביר לנו תלות הדדית. עד כמה שאנחנו ממש אף אחד לא, זה יתגלה עוד מעט. עדיין זה לא כל כך ברור. שיבוא הזמן ובקרוב, שאנחנו נרגיש שאף אחד לא יכול בצורה ישירה לגרום לעצמו לא טוב ולא רע. אלה, הוא תלוי באחרים. ממש. כמו נגיד תינוק מהגדולים, תלוי מההורים שלו. כך אנחנו נרגיש שאנחנו תלויים במערכת שנמצאת כך סביבנו, ואנחנו בעצמנו לא יכולים לעצמנו בצורה ישירה לגרום שום דבר. לא, זאת אומרת, ההצלחה שלי אישית תלויה באחרים. ואיך אני יכול להשפיע? במידה שאני משפיע להם, הם מעבירים בחזרה לי את אותה נטייה, אותה פעולה שאני פעלתי להם. ופי כמה וכמה שהחברה יותר גדולה שאני קשור אליה, כך אני אקבל את הפידבק שלי, אבל דרך החברה. וכך אנחנו מתחילים עכשיו לגלות זאת. אתם רואים את זה, נגיד, מי שמסתכל על מה שקורה באירופה, כן? שאף מדינה לא יכולה להתנתק מכל היתר מדינות, הם כולם קשורים זה לזה, בעניין הכספים במיוחד, כן? ואף אחד לא יכול להתנתק מהשני, אלא אם אני צריך לדאוג לעצמי, מאין ברירה, אני חייב לדאוג לאחרים. פתאום נותנים שם 400 או 500 מיליארד דולר ליוון, מה פתאום לתת להם? סכומים כאלו. אחר כך עכשיו חושבים איך לגייס כסף לאיטליה, אחר כך לספרד ולעוד ועוד, והם לא יודעים כבר מה לעשות. למה? כי אני מגלה פתאום שאני בעצמי, אפילו אם אני מתנתק מכולם, אני בזה מזיק לעצמי עוד יותר. זה מערכת שמתגלה בצורה כל כך דרמטית שאין לאן לברוח. אם זה היה קורה לאדם פרטי, הוא היה ממש מרגיש את עצמו מסכן, תלוי בכולם, בשכנים, רחוקים, קרובים, שמי יודע מה הם חושבים עליו ומה הם רוצים ממנו, ואין ברירה, אלא רק להשפיע עליהם כל טוב, שאז זה מחייב אותם, כי מערכת כך בי בנויה, להשפיע עליי בחזרה את הטוב הזה. לכן אנחנו שנמצאים היום בהמון בעיות שאנחנו לא יכולים לפתור אותם, זה בעיות המשפחה, גירושין, חינוך, סמים, טרור, עכשיו מתקרבת בעיית האבטלה הגדולה מאוד, בממדים שאנחנו נראה כבר עכשיו 200 מיליון בני האדם נמצאים בעולם באבטלה, וזה יגדל, אומרים, תוך חצי שנה עד חצי מיליארד. מה לעשות עם איתם? זאת אומרת, זה ממש, אנחנו רואים מה קורה בכל מיני, גם כן מדינות הסמוכות אלינו. אז אין לנו ברירה, אלא רק להבין שהמערכת היא בנויה בצורה כזאת, שאם משפיעים כל אחד לאחרים רק בצורה כזאת, הוא יכול לקבל, כאילו שכל אחד מחזיק את הכפית, ואף אחד לא יכול לאכול מידו, אלא רק שיתנו לו האחרים והוא להם. ממש מערכת מאוד מאוד לא רגילה ומפחידה. אבל כך אנחנו נצטרך לזה להגיע, להכיר שאנחנו משפחה אחת.
בציטטה השישית אומר בעל הסולם, אין להעלות על הדעת את האפשרות לעשות סדרים טובים ומאושרים בדרכי שלום במדינה אחת, כאשר לא יהיה כן בכל מדינות העולם. בתקופתנו כבר מקושרות המדינות באספקת משאלות החיים, כמו היחידים במשפחתם בתקופות הקדמוניות. לפיכך, אין לדבר ולעסוק עוד מסדרים צודקים המבטיחים שלום מדינה או אומה אחת, אלא רק משלום העולם כולו. כי טובתו ורעתו של כל יחיד ויחיד בעולם תלוי ומדוד במידת טובת היחידים שבכל העולם כולו.
זה הוא כתב לפני 70 שנה בערך. ומי חשב אז על הדברים כאלה? הוא ראה את זה פשוט שהמערכת מתקרבת, ששני מערכות מתחילות להיות ממש זה מול זה ובקרבה. ואנחנו עכשיו כבר מתחילים להרגיש את זה, תחילת ההתקרבות הזאת כלפינו, כי אנחנו הרבה יותר מגושמים, הרבה פחות מרגישים את המציאות. אבל זה כבר קורה. ולכן לא תהיה ברירה לאנושות, אלא להכיר את השיטה, איך אנחנו בצורה רכה, בצורה קלה, בלא לשבור את עצמנו, בלהשתמש בכל התכונות, בכל האמצעים של כל אחד ואחד, לא להגביל את עצמו, לא לקומט את עצמו, איך אנחנו דווקא יכולים לפתוח את עצמנו ולהתחבר בינינו, כי מערכת אחת, ובזה כל אחד פתאום יגלה שהוא פורח, שהוא פותח את עצמו. כך זה המערכת הכללית היא קיימת, ובזה שאנחנו מתחילים להרגיש את החיים ולהיות קשורים אליהם, אנחנו מתחילים לפתוח קשר בינינו בערוצים האלו, אנחנו מתחילים להרגיש מציאות העליונה יותר, שהיא נקראת אדם, אדם הכולל. הכללי, המערכת הזאת, הנשמה הזאת הכללית, שבה אנחנו מתחילים לגלות את החיים למעלה מהגוף, חיים הנצחיים, השלמים, רוחניים שלנו. אז נמצאים אנחנו ממש בצירי לידה לעולם החדש.
ציטטה השביעית אומר בעל הסולם, חשבון פרטי הוא כשאדם עובד לשם עצמו, אבל בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנאתו. אם משתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי איסורים מרובים.
כן, אנחנו יודעים את זה גם כן לפי החשבון הרגיל שאנשי כלכלה היום כבר יודעים לעשות, שאם היינו עובדים כל אחד לטובת הכלל, אז היינו מהכלל הזה אחר כך מקבלים פי כמה מה שיש לנו לכל אחד ואחד. זאת אומרת, סך הכל התוצאה היא הייתה הרבה יותר ממה שיש לנו היום. כי בזה שכל אחד הוא דואג לעצמו, הוא סך הכל לא משתמש באותו כוח שנקרא חיבור בין כולם, שהוא, מה שנקרא בחוכמת הקבלה, מביא לנו תועלת פי תרח פעמים. זאת אומרת שכל אחד הוא מתחיל לקבל כוחות ותוצאות מהעבודה שלו פי 620 פעם ממה שהוא ככה מייצר ומרוויח ומגיע לו כתוצאה מהעבודה שלו. זה כך אנחנו עושים חשבון לפי הספירות, לפי הכוחות הפנימיים שבתוך אותה מערכת עובדים.
בציטטה השמינית אומר בעל הסולם קצת ככה לכיוון הפתרון התקדם: ראשית צריך כל אחד להבין היטב ולהסביר לסביבה שלו אשר שלום החברה, שהיא שלום המדינה ושלום העולם, תלויים זה בזה לגמרי. כי כל עוד שהוקי החברה אינם מסביעים רצון לכל יחיד ויחיד שבמדינה ומשאירים מיעוט בלתי מרוצה מהנהגת המדינה, הרי המיעוט הזה חותר תחת הנהגת המדינה ומבקש להפילה.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע למצב שבאמת אם כולם יבינו שהם תלויים בכולם, אז אנחנו נגיע לחברה אחרת לגמרי, שלא יהיו, כמו שעכשיו אנחנו רואים גם כן במדינות ובממשלות, כל הוויכוחים וכל החיכוכים, אלה מתוך זה שיבינו מערכת והרגישו את המערכת שנמצאת לפניהם, אז כולנו נדע איך נכון לעבוד בה, וללא טעויות נתקדם לטוב.
הייתי רוצה להוסיף פה עוד נקודה שהיא אולי מסכמת את המסר של המאמר. בציטטה החמישית אומר בעל הסולם כך: נקודת התורפה, כלומר המקום התובע את תיקונו, הוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
זה נשמע עדיין מאוד מאוד ככה מעורפל ורחוק מהמציאות. אנחנו באמת נמצאים במציאות אחרת, והיא עדיין מאוד קשה ומאוד אישית, אגואיסטית, אבל דווקא אומרים מקובלים, ושהם עברו כבר בצורה פרטית, לא בצורה כללית, אלא בצורה פרטית, התוצאות האלו שהם מסבירים לנו, הם אומרים זה כמו שהגברת החושך לפני האור, שכדי להיוולד צריכים לחצים, צריכים צירים, צרות גדולים, ואז אצלנו זה נקרא ימות המשיח, כן? שכתוב על זה גם הרבה דברים לטובה וגם הרבה דברים ככה לעזרה, עד כמה שמצבים האלו הם מצבים לא פשוטים. וכך באנושות אנחנו רואים, הרבה כיוונו לשנים שלנו, לזמן שלנו, גם לפי כל מיני הלוחות זמנים של המזרח ומערב. אז לפי חוכמת הקבלה יש לנו כל הסיכויים לעבור את הזמנים האלה בצורה יפה, והכל זה אך ורק בתנאי שאנחנו מתקרבים לאותה המערכת בעצמנו. זאת אומרת שאותה מערכת שנקראת מלכות די אינסוף, מערכת עליונה ששם אנחנו קשורים יחד כולנו, ושהיא מתקרבת אלינו, שאנחנו נעשה מעצמנו איזו הכנה לקבל אותה בצורה הנכונה, שאנחנו אז נבין מה לעשות, לא כמו שאלו מקבלי החלטות שבעולם שלא יודעים מה להחליט, אין שהם מתכנסים לכל מיני אספות שלהם ולא יודעים שום דבר ממה להחליט. אנחנו רואים את זה כבר כמה שנים האחרונות. ואם נתחיל להרגיש את המערכת הזאת עליונה, אז נתחיל באמת להבין מה עלינו לעשות. וכאן מסבירה לנו חוכמת הקבלה שמה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט להשתדל להתחבר לפי אותם העצות, לפי אותם החוקים, לפי אותם הפעולות, מה שהמקובלים מייעצים לנו בספריהם. ולכן אנחנו במיוחד עושים את הכנס הגדול ועוד כל מיני פעולות כדי לגרום לאנשים להתחיל להרגיש, לשמוע לפחות, להבין במקצת מהי אותה מערכת היחסים שאליה אנחנו נכנסים, איך אנחנו יכולים להיכנס בה ברצון. כביכול אין לי רצון פנימי לזה, אני בכל זאת מאוד נרתע מזה ומאוד דוחה ומתרחק מצד אחד. מצד השני בשכל אני מתחיל לעכל את זה, אני מתחיל להבין שאין ברירה, שאנחנו צריכים לזה להתקרב, שאנחנו צריכים לקבל את מעין ברירה, את המעמד הזה החדש שלנו. וכך אנחנו בהרבה מזרזים את הזמנים, מקדמים את עצמנו לכניסה רכה לתוך העולם החדש. וכאן צריכים עוד להוסיף, כמו שבטח שמעתם ולא פעם, שעלינו, במיוחד על עם ישראל, יש חובה לעשות את המעבר הזה קודם ואחר כך להעביר את השיטה הזאת לכל העולם, להיות אור לגויים. דרך אגב, דווקא היום הנציג שלנו עכשיו בשעות האלה, אולי אפילו ב-12 בצהריים, זה בערך ככה, הוא עושה על זה איזה עבודה וישיבה באום, ומוסיף שם ומוסר שם את המסמכים שלנו בקשר לחינוך העולם, ששם אנחנו עשינו את התוכנית מיוחדת כדי לגלות איך בכל זאת לקדם את העולם לכיוון הנכון בלי המלחמות, כי לפי חומת הקבלה גם כן אנחנו יכולים להיכנס למלחמת העולם השלישית הגרעינית. וכבר היינו בשיחות האלו במקומות האלה גם באום, וזה כבר פעם שנייה שהם בעצמם הזמינו מאיתנו את התוכנית מה אפשר כאן לעשות. אז זה באותה מסגרת שאני אומר שאנחנו צריכים להשתדל, ישראל במיוחד, להבין את שיטת התיקון הזה, ליישם אותה על עצמנו ולגלות אותה לכל העולם. זה המעבר בין אותה מערכת האינסוף ואותו העולם שעכשיו אנחנו בו נמצאים, שאנחנו צריכים לעשות. ברגע שאנחנו מתחילים לעשות קשר בין שני המערכות האלו, אז אנחנו מתחילים לקבל גם כן בעצמנו את הביטחון, את הכוח, את החיבור נכון לעולם, וגם כן יחס של העולם אחר לגמרי אלינו. זה הכל מיד ישתנה. כך מסבירה לנו חוכמת הקבלה, שמתוך המערכת הזאת שאנחנו לא מבצעים את הקשר בין שני מערכות, אז יש על זה שנאה מכל העולם עלינו, שאומרים שאנחנו כולנו זה בעצם הסיבה לכל הרע שבעולם. ובאמת, לפי המערכות, זה כך קורה, שאנחנו רק יכולים לעשות קשר ולהביא את העולם, להראות את הדרך, לגלות להם חוכמת הקבלה ולהראות איך עושים זאת, איך מממשים.
איפה אתה רואה את המקום של הכנס? כנס הערבות העולמי, יבואו נציגים מכל, אני חושב, מכל מדינות העולם. בתהליכים האלה שהסברת עליהם עד כה ובמצב העולם ולקראת מה שבפנינו, למה אתה מצפה מהכנס או איזה תפקיד אתה רואה שיש לו בתהליך הזה?
לא, בכנס מגיעים אלינו מאות אנשים מכל העולם.
אלפים, זה מאות. כן. רק היום שמעתי שרק ממוסקבה לבד 500 איש בערך.
בדרך כלל זה בסביבות 1,500 עד 2,000 איש מגיעים מחול, ושדה תעופה כבר מכירים את התופעה הזאת. כן, וגם במשרד הפנים. האנשים האלו שמגיעים אלינו מכל מיני מקומות, גם עכשיו נמצאים אצלנו כבר 50-70, אולי שהגיעו מקודם, שהם עוזרים לנו בהכנה של כל הדברים לכנס. אז הם כמונו, הם נקראים ישראל לפי הרצון שלהם ישר כאל למטרה הזאת, ולא חשוב שהם לפי לידתם לא יהודים. אבל ישראל זה כמו שאנחנו שיצאנו מהבבל, קיבלנו שם ישר כאל ישראל, מפני שמכל הבבלים הלכנו לכיוון החיבור, לכיוון של אותה המערכת העליונה, להתחבר אליה ולהידמות, להיות כנשמה אחת. לכן כל החברים האלו הם איתנו יחד, גם בכל המקומות שבעולם אני מקבל דיווח מהם שהם יוצאים לאותם המקומות איפה ש... כמו נגיד Occupied Wall Street שם, או כל מיני המקומות המחאה שבכל המדינות, ושם פועלים החברים שלנו, מחלקים את החומר ועושים שולחנות העגולים, וכך מקדמים את אותו הרעיון, ויש בזה הצלחה גדולה. אז אנחנו צריכים להבין שכל אותם האנשים שיש להם נטייה לזה, הם שייכים קודם כל לישראל, לאותו הכיוון, ושזה הזמן שלנו. זה הזמן להפצה, זה הזמן לביצוע, שאת כמה שאנחנו יותר ויותר נשמע ונחשוב ונגלה שזו הפתרון, אז בזה אפילו מחשבות שלנו, כי הם כולנו קשורות יחד, אנחנו בזה כבר משפיעים לכל העולם. כמו שאנחנו יודעים שכל אחד קשור בעצם דרך 5-6 צעדים לכל הבני אדם שבעולם, אז יוצא שאנחנו מסוגלים בצורה כזאת להשפיע את המחשבות שלנו לכל המערכת הזאת הגדולה. לכן יש לנו סיכויים גדולים מאוד להמשיך בצורה עוד ועוד ועוד יותר יפה וטובה, וברוך השם אנחנו רואים שלא שאני שמח מזה שיש בכל מקומות כל מיני בעיות ואצלנו לא, ואני רוצה שאלה באף מקום שלא יהיה, אבל בעצם זה שאנחנו עושים עד היום, אני רואה עד כמה שזה פועל לטובתנו כאן. עוד משהו?
אני חושב נלך קצת לשאלות ותשובות, כבר הזמן ככה עובר מהר.
בבקשה.
אז לפני שניגש לשאלות כאן, אם אפשר את המיקרופון לפה, רצית לשאול, אז את המיקרופון לכאן. אני רק רוצה להזכיר לצופים שצופים בנו מרחבי הארץ והעולם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kab.co.il, תשלחו אלינו שאלות, נשתדל לשלב חלק מהם כאן. בבקשה.
ערב טוב. אני שמעתי אותך גם בהקשר למה שאמרת היום, וגם שמעתי אותך אומר על זה שכשיושבים בשולחן העגול צריך לדאוג שהרצון שלי לפעולה מסוימת לא יפגע במישהו אחר. אני קשה לי באמת להבין איך מצב כזה יכול להיות אפשרי, ואני אתן דוגמה פשוטה של שני אנשים שיושבים במסעדה, אחד רוצה לעשן והשני לא. אם אחד מהשניים יוותר, כלומר הרצון האגואיסטי של השני הוא בעצם יתגבר, ואם שניהם יוותרו, בעצם המצב לא יכול להיות אפשרי.
לא. אם אנחנו נמצאים במצב שיש בינינו משהו משותף, אז אנחנו מגיעים לשולחן העגול. אם אין בינינו משהו משותף, אז לא מגיעים. אנחנו צריכים למצוא קודם כל ממקומות החיבור. כמו במשפחה אחת, אנחנו יושבים בשולחן עגול, יש ילדים קטנים, יש גדולים, אבא ואמא, ההורים, סבא וסבתא, ואנחנו צריכים לדון, נגיד, איך אנחנו נחלק את המשכורת שלנו, הכללית של המשפחה, מה אנחנו, איך אנחנו נשתדל להתגבר על כל מיני בעיות וכן הלאה. אז אנחנו בזה חושבים על כל המשפחה. אנחנו לא יכולים לחשוב על מישהו כן, על מישהו לא. רק אנחנו מבחינים מה סדר עדיפויות. תינוק, אין ברירה, הוא הכי חשוב. איש מבוגר, סבא נגיד, חולה, תרופות, חשוב, אין ברירה. מכל היתר, אנחנו גם כן, וכך אנחנו בעצם מדברים על כלכלת הבית. אותו דבר, לפי אותה גישה, אנחנו צריכים להתייחס לכל הבעיות שבעולם. אם אנחנו נקבל כך בחשבון את כולם, ונסכים לסדר העדיפויות מתוך משפחה, אז לא יהיו לנו בעיות. ולכן בעל הסולם כותב, מה שחסר לנו, חסרה הראייה שאנחנו קשורים יחד. את לא מרגישה עד כמה שאת קשורה אליי. הגלגלים האלה, גלגלי שיניים, הם לא נמצאים בהרגשה שלנו, המשותפת, שאני לא מרגיש שאני ממש תלוי בך, ואת לא מרגישה שאת לא יביא. אבל זה כך, וכך זה כולנו יחד כאן, ובכלל בכל העולם. אז מה שחוכמת הקבלה מגלה, לכן היא נקראת חוכמת הנסתר, שהיא מגלה לנו מה שנסתר, שהיא מגלה את הקשר הזה בינינו. ואז אנחנו, כמו ילדים טובים, הופכים להיות כבר מיד, ומובן לי שאני לא יכול להזיק לך, כי זה כמו להזיק לעצמי ממש. ראיית המערכת, זה מה שחסר. ואותו דבר כבר כלפי האלו המקבלי החלטות ושרוצים שם לעשות כל מיני תוכניות חדשות שם בכלכלה, בכל מיני מערכות שלנו. בחינוך אנחנו נמצאים במשבר הגדול. 70% מהזוגות מתגרשים וכן הלאה. בישראל, באירופה זה עוד יותר. ועד 93%, אני לא יודע בכלל, האחוזים האלה לא נראים לי בכלל שזה, אבל כך זה. וכל זה מפני שאנחנו לא מרגישים עד כמה שצריכים אנחנו לגלות את הקשר בינינו. הוא הסיבה לכל טוב. ולכן את מביאה לי עכשיו איזו שאלה, איך אנחנו נשתדל בשולחן אחד, אתה מעשן ואני לא, ולא סובל את עישון, ואתה מאוד רוצה, אז מה איך אני אעשה? או שאני מתקפלת או שאתה מתקפל. לא. אין לזה פתרון. אלה בהדדיות, שאנחנו מגיעים לאיזשהו מצב השווה. לא. וכך אנחנו כמו עם חשבון במשפחה. אין דרך אחרת, אבל שוב, זה בתנאי שאנחנו מרגישים את התלות ההדדית. כן.
תודה. עוד שאלה אחת שמאוד חשובה לי. אני הבנתי ממך שהעולם שאנחנו רואים במציאות כביכול הוא בעצם לפי תפיסת המציאות שלנו. השאלה היא באמת, אם זה ככה, איך נראה העולם הרוחני? האם יש בו עצים? האם אנחנו מרגישים את הגוף שלנו? איך הוא בעצם...
אנחנו נמצאים בעצם גם עכשיו בעולם הרוחני. ועולם הרוחני זה רצון אחד גדול שנברא. רצון. בלבד. ורצון הזה הוא ממולה עם המציאות כזאת שנקראת אור העליון. זה המילוי לרצון. מה שרצון רוצה, כמה שיש לך רצונות, כולם, כולם, כולם מלאים במה שהם רוצים. זהו. זה בעצם העולם הרוחני. עכשיו, ממצב הזה השלם, שיש רצון אחד גדול שלם, ובו המילוי אחד שלם, ישנם איך להגיד, ישנם המתת המצב, ההחלשת המצב, שזה נקרא עולמות עליונים, אבל יותר אחורים, יותר פנימיים. כך הם עד שמגיעים אנחנו לעולם שלנו. זהו. אז מעולם החיצון עד העולם הפנימי שלנו, כאן זה כל אלו, זה העולמות העליונים. זה, נגיד סתם, עולם העליון. ובפנים כאן, רק בפנים, זה העולם שלנו. חשוך, השחור, אנחנו שנמצאים כאן לא מרגישים יותר כלום. חיים קצרים, גופניים, על פני כדור הארץ המוגבל, כל הזמן בריצה, איך למלות את עצמנו. ברגע שאני ממלא את עצמי, אני כבר לא רוצה כלום, אז אני גם כן, זה לא טוב. ברגע שאני חסר לי, אני רץ אחרי משהו, וגם כן לא טוב. בקיצור, אני מרגיש תענוג רק בכניסת התענוג בתוך הרצון. בהתחלה, שאני מאוד רעב, נגיד, ומתוך הרעב הזה אני מתחיל למלות את עצמי. או, אז אני מרגיש תענוג. כמה זמן זה נין? ממש כמה רגעים. ואחר כך שוב, אני לא מרגיש סיפוק. זה בעצם מציאות של העולם שלנו. בעולמות העליונים האלה הרוחניים, וגם כן בעולם שלנו, אנחנו קיימים רק ברצון. רק הרצון הקטן הזה שיש לי כאן בעולם שלנו, כאן, בנקודה הזאת, האמצעית, אני מרגיש את עצמי בצורה כל כך קטנה, כל כך בחוסר אור, בחוסר בהרגשת כל המציאות, שאני מרגיש במקום המציאות הרוחנית כוחות, שדות כוח, תכונות, אני במקום זה מרגיש חומר. אני מרגיש דומם, צומח, חי. גם אנחנו חי לפי המבנה שלנו, לפי הכל. זה מה שאני מרגיש. ולא יותר מזה. אני מרגיש הכל בפנים, בתוכי. אני לא מרגיש מה שנמצא מחוץ לי. כי סך הכל אני מרגיש מה שנכנס לי לכל הפתחים שלי שבגוף. והעולם החיצון באמת איכשהו חיצון, אני אף פעם לא מרגיש. כי יש לי כאן איזה מסך, שעליו אני מרגיש את תמונת העולם, הוא בי נמצא. ולכן כל כך אנחנו מוגבלים בחושים שלנו, בתחומים שלנו, כמה אני רואה, כמה אני שומע, כמה אני מרגיש. זאת אומרת, אני מוגבל גם כן בשנים, אני מוגבל בכל הצדדים, ממש נקודה אמצעית הקטנה. מה שאם כן, כשאני מתחיל לפתח קשר עם האחרים, אני מתחיל להרגיש מציאות שבהם, דרכם, אצלם, ובזה אני יוצא מעצמי, עד כדי כך אני יכול לצאת מעצמי. נו, זו שיטה מיוחדת, זה לא שאדם סתם יכול את זה לעשות. זו שיטה מיוחדת, שאם אני יוצא ונכנס לקשר עם המערכת הכללית, יוצא שאני מתחיל להרגיש מציאות חוץ גופי. ואז אני לא תלוי בגוף שלי. יכול למות הגוף הזה. זה סתם בהמה שמתה. ואני כבר התקשרתי למציאות חוץ גופית שלי, ששם אני קיים. ואז אני מרגיש העולם בלתי מוגבל, ולא תלוי הגוף הזה חי או מת. ומקובלים כותבים על זה, על הטכניקה הזאת, איך לעשות זאת או בצורה אישית, כמו שהם עשו בכל הדורות, או שאנחנו עכשיו מתקרבים למצב שכל העולם צריך לעבור את המחסום הזה, להיוולד להרגשה החדשה, למציאות החדשה הזאת. בבקשה. נו, אורי.
כאן בשורה השלישית. כן, לגברת עם הסגול. בבקשה.
אני רציתי לשאול לגבי מושג של חיבור. כן. יש לי איזשהו בלבול שם. מצד אחד אתה מדבר על זה שאנחנו כולנו, כל הנשמות צריכים להתחבר לנשמה אחת.
לגלות שאנחנו מחוברים בנשמה אחת. בעצם אנחנו לא צריכים להתחבר. זה אנחנו מחוברים, אלא אנחנו לאט לאט מגלים זאת. כן.
אוקיי. מצד שני אני שומעת שלמשל יש הבדל בין גברים ונשים, שנשים לא יכולות להתחבר. איך זה מסתדר הבלבול הזה?
מה הבעיה להתחבר בינינו? לכל נשמה ונשמה יש חלק פנימי גברי ונשי. זה נקרא תת ראשונות. תת ספירות ראשונות זה נקרא חלק הגברי, ומלכות נקראת חלק הנשי שבנשמה. אנחנו כהעתקה מהרוחניות מחולקים בעולם שלנו למינים, שבכל גוף קיים איזה סוג אחר של מין. אבל גם כן, למרות זאת, בכל אחד יש לפי הכרומוסומים, כן? גם אלו וגם אלו. רק תלוי במי יותר חזק, איזה סוג. ברוחניות, אם אני מבצע מה שאני מצד הנשמה שלי צריך כדי להתחבר לכולם, ואת מבצעת מה שאת צריכה מתוך שורש נשמה שלך, אז אנחנו מחוברים יחד, ולא יכולה להיות מערכת שהיא לא מחוברת מגברים ונשים. זה חובה שהם ישלימו זה לזה, כמו שבעולם שלנו אנחנו לא יכולים להתקיים זה בלי זה, גם במשפחה, גם לוליד דור הבא, גם בכלל לטפל זה בזה, להשלים. לכן אין כאן ברוחניות שום אפליה ואיזה ערך מיוחד לגבר. לגבר יש עבודה הרבה יותר קשה מאישה, כי אישה בהרבה תלויה בטבע, וטבע אומר, מדבר בה, ולכן כמה שהיא מקיימת את עצמה אפילו בלי תיקון שלה אישי, היא בכל זאת בהרבה פעולות פועלת נכון לפי הטבע. מה שאם כן, גבר צריך כוח התגברות גדול ולהפעיל את עצמו בצורה מאוד מאוד קשה, בתוך קבוצה, בתוך חיבור, כי הוא חייב להתגבר על הרע שלו ולהתחבר עם החברים למערכת. על אישה אין חובה. היא לא שייכת לחיבור בצורה כמו שגבר. זאת אומרת, אם גברים, אם כל הגברים עושים חיבור ביניהם, נשים נכללות בזה בצורה בלי מעמד שלהם בחיבור, אלא רק בעזרה, בתמיכה. אבל בלי תמיכה הזאת גברים לא יכולים להצליח. אישה צריכה לדחוף את הגבר לתיקון, וזה היא מצליחה לעשות בדרך כלל, ובלי תמיכה הזאת גבר לא מסוגל לעשות תיקון. אז מחומת הקבלה הגבר הוא באמת זקוק להרבה יותר תיקונים ולהרבה עבודה יותר מאישה, ולא שיש כאן איזה עדיפות לגברים, זה ההפך. מתוך זה שבעצם מה שנשבר, נשבר כוח הגברי שהיה בעל מנת להשפיע ונכנס בעל מנת לקבל.
ומשהו מהאינטרנט בבקשה.
כן, אז מרגישים שהאינטרנט גועש ואת ההשתוקקות לכנס, אז בחרנו כאן שתי שאלות שקשורות לכנס. מאיר מהרצליה שואל, האם הכנס מתאים לאדם שמתחבר לערך הערבות אך לא לומד קבלה?
אפילו שלא מתחבר לערך הערבות. אנחנו רוצים לראות בכנס הזה כל אחד ואחד. למרות שכנס הזה הוא בא מאלו שלומדים חוכמת הקבלה, אבל אנחנו עושים אותו במיוחד לכל אחד ואחד שרוצה להכיר גם חוכמת הקבלה וגם את הערבות. זאת אומרת, שזה שיטת התיקון הכללי של כל העולם. אנחנו מזמינים אנשים שפשוט אפילו לא יודעים לאן שהם באים. אנחנו נשתדל לעשות כל ההפעלות והרצאות וערבי תרבות ועוד ועוד מה שאנחנו שם מכינים. אנחנו מכינים ממש בלי הפסקה מהבוקר עד הלילה, שלושת הימים, שיהיה כאיזה מערבולת אחת גדולה, וכל אחד, אני חושב, שימצא שם מקום. זה לא יהיה קשה, אני לא חושב שזה מישהו יצטרך שם איזה ידיעה נוספת או הכנה נוספת, חוץ מהאלו דברים שאנחנו מעמידים שם באתר שלנו. איך זה, איך הוא?
kab.co.il, יש דף מיוחד לכנס.
אז זהו, מי שמתעניין שייכנס לשם, אם הוא מרגיש שמעניין לו, אפילו סתם כך, מתוך סקרנות, שיבוא. ואני חושב שהוא לא התייאש.
שאלה שנייה שואלת?
כן, יש שאלת המשך של ליאור מירושלים. איך להפוך למשפחה בכנס? הרי אני לא מכיר שם אף אחד. איך הדבר הזה קורה?
אני גם כן לא מכיר. אותי מכירים אולי ככה, אבל אני לא. וחוץ מזה, שאני נגיד יוצא, זה באמת מפחיד. אני יוצא, יושבים לפני שם 8,000 איש נגיד, פלוס מינוס כמה. אבל אני לא מרגיש שזה 8,000 נגיד. אני מרגיש שזה איזה אדם אחד שנמצא לפניי. כולנו בני אדם. כולנו דומים כמעט אותו דבר, כולם. ולכן אני מדבר לאדם שלפניי. אני לא חושב שיש הבדל בין או לדבר עם הרבה, עם הרבה זה הרבה יותר קל מה שלדבר לאחד אפילו. ולא צריכים להיות גם כן מכירים אנשים זה את זה, וגם בכנס אין חובה להכיר, כי אנחנו בעצם הגענו לשם כדי להתעלות מעל מה שאנחנו מכירים בדרך כלל זה את זה, לפי הגופים שלנו, לפי הרגלים שלנו הגופניים, לפי כל מיני כאלו הארציים, תנאים ארציים. זה ממש לא שייך, זה לא חשוב. אנחנו צריכים להבין שנמצאים יחד במחשבה אחת, ברצון אחד, יש לנו בעיה אחת. אנחנו כולנו חיים על פני כדור הארץ הקטן, ובחיים קצרים שלנו אנחנו רוצים להשיג משהו למעלה מהחיים האלו. אנחנו רוצים להתעלות מעליהם, אנחנו רוצים להרגיש מה קורה מעבר לגופים שאנחנו חיים בהם 70 שנה. יש משהו למעלה מזה, אני רוצה לגלות את זה כאן ועכשיו. בשביל זה אני בא. אם בשביל זה אני צריך להתחבר עם אחרים כדי להתעלות. אומרים לי שטבע הרוחני הוא חיבור, הוא אחד, הוא שלם, הוא נצחי, הוא למעלה מהגבלות האגו וכן הלאה. בסדר. אז אני אשתדל להבין את זה ואיכשהו להתפעל מזה. ובטוח שכל אחד שיהיה שם, יהיה לו איזו התפעלות. הוא יתפוס את משהו מהמצב העליון. כך אנחנו עשינו עכשיו יציאה למדבר, כן? בסוף שבוע שעבר. והיו שם אנשים שהם מאוד מאוד ככה ירוקים, כן? מתחילים, שבכלל לא היו איתנו וללא שום הכנה, ואני דווקא שמתי לב עליהם וראיתי שהם הרגישו מה שכולם מרגישים, כי הם מתחברים לאותה המערכת, אין להם ברירה. יוצא שאם אתה קטן, אם אתה חדש, אם אתה צעיר, אם אתה לא כל כך מבין, זה לא חשוב. אם אתה נמצא באותה אווירה, אתה סופג ממנה. היא משפיעה עליך, ממלאה אותך. ולכן זה מאוד כדאי, דווקא זה רווח גדול לאנשים שפתאום באים וקופצים ככה לים של האחרים שהם אולי 10 שנים כבר נמצאים בזה, והוא מרוויח חדש. כן.
כן, עוד שאלות. כאן בבקשה את המיקרופון. אם תוכלי רק לקום שהמצלמה תוכל לתפוס אותך, תודה.
שלום לכבוד הרב, אנחנו שמחים ומברכים שהגעת לביתנו בחולון.
תודה לכם, אני מאוד שמח כאן להיות.
תמיד מוזמן.
זה פעם שלישית שאני כאן.
תמיד אתה מוזמן בשמחה.
כן.
אנחנו כולנו מרגישים את צירי הלידה, כל העולם מרגיש את זה. מתי תהיה הלידה? ומה יש לך לומר על 2012?
מתי
ילידה? מה יש לך לומר על 2012 שמתקרבת? תודה.
שהייתי בן 20 אולי, אפילו אולי בן 19, לקחנו אותנו בתור סטודנטים לחדר לידה. קיבלנו שוק, בחורים צעירים. אני זוכר את זה ממש עד היום. אחר כך כבר זה היה רגיל שזה היה צריך לעשות מכשירים לזה. המקצוע שלי היה מכשירים רפואיים, ביוקיברנטיקה. אבל זה היה, אני זוכר, באמת, אני אף פעם לא הייתי ככה עם אשתי, לא נכנסתי. אז מה אני רוצה להגיד, ש זה ממש, את יודעת, כמו בצירי לידה, רואים את הראש ושוב נכנס, ושוב רואים ושוב נכנס. וזה, זה באמת מצבים מאוד מאוד קשים. ואנחנו נמצאים בזה. ממש עכשיו מה שקורה במיוחד באירופה, וזה לא באירופה, זה ייתן מכה לכל העולם. הצונמי הזה הכלכלי הוא הגיע, אנחנו מבינים שזה לא, לא רק שם, זה אירופה, אמריקה, זה סין, זה כולם. נקווה ש... אבל תראי, איך אנחנו נעבור את זה? אנחנו פועלים בשתי מישורים. מפני שאנחנו קשורים במערכת אחת בינינו, אז כמה שאנחנו קשורים יחד בינינו, בנשמה אחת, אז אפילו שאנחנו מדברים איתך עכשיו על לידה הנכונה, טובה, מתוקנת, הקלה, עם החסדים, עם המים שיוצאים, כן, ככה, בחסד שנצא מהמצב הזה. אני, זה תלוי בנו, ואנחנו משפיעים בזה שאנחנו רוצים את זה, מכינים את הדברים האלה, מדברים על זה, מוצאים ספרים, עושים כנס גדול כל כך וכן הלאה. בכלי תקשורת אנחנו פועלים עם המדענים, עם הממשלות, משתדלים עכשיו, כמו סיפרתי, באום, ביונסקו, בכל מיני מקומות. כן? אז אנחנו פועלים בצורה פנימית, במערכת שקשורים יחד. אז אני משפיע על כולם אפילו שהם לא יודעים ולא שומעים. אלה בזה שפתאום הם מתחילים להרגיש, פתאום מתחילים לחשוב, להבין מה שאנחנו מדברים, במקצת. כי זה המערכת הפנימית, קשורה ככה יחד. אין בעיה, אנחנו מגלים כאלו התופעות בעולם. כאן חושבים בעולם משהו, ושם פתאום גם כן מתחילים לחשוב. אלה דברים שידועים. אז אנחנו, קודם כל, בינינו קשורים ופועלים ומפיצים את כל הידיעה הזאת בצורה הפנימית, בקשר הפנימי בינינו בנשמות. וחוץ מזה, בכמה שאנחנו מפיצים את החומר בצורה גשמית, חומרית, וירטואלית, זה מה שיש לנו. וקשר הזה הוא מורגש יותר ויותר. וחוץ מזה, מה שאנחנו לא מסוגלים לעשות בדרך הטובה, האנושות לומדת בדרך הרעה. את רואה איך שכולנו מגלים שהם לא יכולים בלי שני, ובאין ברירה הם חייבים להיות קשורים יחד בצורה יותר טובה. תראי מה עושים כמה מדינות מאיזה מדינה. לא צריכים מלחמה היום, בשביל מה מלחמה? סוגרים לה כמה ברזים, כן? לא נותנים לקנות ולשלם ולהעביר סחורות, וגמרנו, כל אחד מסכים כבר לכל התנאים. למה? מה פתאום? מה, אני לא יכול לסגור את עצמי ולהיות בתוך הגבולות שלי? לא יכול. לא יכול. עד כדי כך אנחנו תלויים זה בזה באלפי קשרים, שאנחנו לא מסוגלים להתנתק. לא מסוגלים. מה שעכשיו רוצים עם האיראן, כן? לנתק אותו, איראן, עם סוריה עכשיו שעושים. כן? זה, בקליק אחד סוגרים פעולות הבנקאיות, זהו, מדינה מתה. לא יכולה להתקיים. לפני 100 שנה היה דבר כזה, מה פתאום? כל אחד היה, לפני 1,000 שנה כל אחד היה חי מהפרה שלו, מהשדה שלו קטן, ולא היה זקוק בכלל לאף אחד. היום מדינות שלמות לא יכולות כך להתקיים. אז אנחנו מגלים עד כמה שהקשר הזה הוא נעשה מאוד ריאלי, ושהוא יחייב אותנו איפה שאנחנו לא מסוגלים להגיע עם עם ההסבר שלנו. ובכל זאת, הוא יסביר לכל האנשים שאנחנו משפחה אחת, שורים יחד. משפחה רע אולי, לא כל כך טובה, כן? את יודעת שיש כאלו גם, כן? אז מאין ברירה, אנחנו נצטרך להסתדר. הקשר, הוא יחייב אותנו לעבור מצורה רע לצורה טובה. ואז הוא יחייב אותנו בעוד יותר. כשאנחנו נתחיל מאין ברירה, זה נקרא מלא לשמה. לגלות שאנחנו צריכים להיות בקשר הטוב בינינו, אנחנו פתאום נגלה שאוהו, הקשר הטוב הזה הוא פותח לנו בכלל אין סוף מציאות חדשה למעלה מהחיים שלנו. אנחנו פתאום נתחיל לגלות קיום חוץ גופי מעלינו, מאיפה שאנחנו ולאן שאנחנו, ממש חוץ מהחיים האלו, נגלה אותו העולם. וכל זה או על ידי איסורים או על ידי ההכרה והתקרבות נצליח להגיע. בדרך כלל זה גם בזה וגם בזה. באמצע משהו. גם איסורים אנחנו קצת צריכים, אבל נשתדל כמה שפחות. זה תלוי בהפצה. זה מה שבעל הסולם כותב, שזה נקרא שופרו של משיח, הפצת חוכמת הקבלה. כי היא באמת מושכת אותנו קדימה ומצילה מלהגיע במקום צירי המשיח, חבלי המשיח, מה שנקרא.
כן. כן, כאן את המיקרופון.
שלום. לפני שהגעתי לכאן צפיתי בחדשות וראיתי שהשכנים שלנו יצאו לרחובות, מיליון תושבים. השאלה שלי, אם אנחנו יכולים להפיץ שם את מסר הערבות, אפילו שולחנות עגולים, כמובן על ידי חברים שלומדים חוכמת הקבלה שקרובים אליהם, האם אנחנו יכולים להפיץ שם את מסר הערבות?
לא. אנחנו פועלים רק באותם המדינות שזה לא מסוכן לחברים שלנו להופיע, להזדהות ובכלל לצאת לרחוב. זה באירופה, בארצות הברית בלבד. נו, בדרום אמריקה, צפון ודרום אמריקה, לא כל המדינות, אבל ככה בגדול, וכל ארצות אירופה, שם כן. ביתר המדינות בינתיים לא. אנחנו צריכים להבין שהעולם עדיין הוא מאוד לא ליברלי ולא דמוקרטי, ולא, אנחנו לא מסוגלים את זה לעשות. וגם כן אותו עולם הדמוקרטי וליברלי, אנחנו מבינים עד כמה יש שם גם כן אכזריות ובעיות. לכן זה, אנחנו לא עושים כך. אלה בינתיים זהו. נגיד, יש לנו אפילו כמה מאות תלמידים באיראן, כמה עשרות תלמידים במצרים. אני לא יכול לדבר איתם. לא. ודאי לא. מה שאם כן, בניו יורק, שם יוצאים חופשי, חברים שלנו, ומפיצים את הפליירים, את כל מיני חוברות, עושים דיונים באוניברסיטאות, בקמפוסים, בכל מיני מקומות. אבל בארצות ערב לא. כשאנחנו עושים כנסים באירופה, נגיד, באיזה מקומות, אז שם אנחנו נפגשים איתם, עם החברים שלנו מארצות השכנות. אבל לא, אסור. גם כן מהרשות שמגיעים, שאני יודע ומכיר חברים שלי, תלמידים שלי, שם מכל מיני מקומות, חברון, עזה, כל מיני מקומות. גם כן אני לא רוצה שחס ושלום שיגלו את זה. העולם הוא עדיין רחוק מהתיקון. אנחנו צריכים בזה להתחשב.
עוד שאלה מהאינטרנט?
כן, אז עוד שאלה לגבי הכנס. שואל אותנו דוד מקבוצת אפולה, איך אנחנו צריכים לעזור לחברים שהם בתקופה האחרונה מתרחקו מהלימוד, איך ניתן לעזור להם להגיע לכנס הגדול?
מספיק לשלוח להם איזה אימייל שיש כנס ושהם חופשי להגיע. וכתובת של הכנס, אתר, קפסי אוהל, ושם איפה שזה נמצא, דף הכנס. אני חושב שזה מספיק. אני ראיתי גם כן עכשיו שאנחנו עשינו חיבור הזה במדבר בסוף שבוע, עד כמה שהיו אנשים שכבר מזמן לא היו איתנו, והגיעו, ואני חושב שהם באמת לא התייאשו ממה ש... ממה ששם היה, כי הם קיבלו מטען טוב מכולם. באמת השגנו הרגשה טובה, חזקה, הרוחנית, שכבר זה מין כניסה למצב הרוחני. ואם אדם בא ונכלל מכולם, אף אחד לא שואל אותו, אף אחד לא דורש ממנו, לא להזדהות ולא ל... אלא באמת יש הזדמנות. אני מאוד ממליץ ואני אשמח שהם יבואו. והם יודעים שבכנסים כאלו שמגיעים זה אף אחד לא שם לב לשני ויש אלפי אנשים ומגיע. כך אצלנו, בחומת הקבלה בכלל, זה מדובר על ההתפתחות הפנימית, אין בזה כפייה, אין כפייה ברוחניות. זה לא העולם שלנו, ולכן כל אחד יכול להיכנס, כל אחד יכול לצאת, ואנחנו לא עושים עם זה חשבון, אף אחד לא יודע מה יקרה עם כל אחד גם למחר. אומר להם, מחר אני גם כן פתאום לא ארגיש כוח להמשיך. זה ממש כך, כתוב, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אז צריכים לקבל כולם ככה, שיבואו.
אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה להודיע משהו לקראת שבוע הבא. בשבוע הבא אנחנו הולכים לקיים הרצאה מיוחדת שתיקרא הכנס הראשון שלי, זה בעצם יהיה המפגש האחרון שלנו עם הרב לייטמן לפני הכנס הגדול. דרך אגב, התאריכים של הכנס הגדול הם בין השישי לשמיני בדצמבר, זה יוצא ימים שלישי, רביעי והמישי, בגני התערוכה בתל אביב, בדיוק עוד שבועיים מהיום. אז ביום שלישי הקרוב, הבא, זאת אומרת, אנחנו נקיים הרצאה בפתח תקווה, אחרי הרבה זמן שהסתובבנו בערים שונות ברחבי הארץ, נחזור לפתח תקווה, אז שבוע הבא אנחנו בפתח תקווה, והנושא שלנו יהיה הכנס הראשון שלי. אנחנו מזמינים אנשים שזה הולכת להיות הפעם הראשונה שלהם בכנס השנה, להגיע להרצאה הזאת, לשאול שאלות, לקחת חלק פעיל, נשתדל באמת לכוון את כל ההרצאה כהכנה בישורת האחרונה לקראת הכנס. אז בית תנועת הערבות בפתח תקווה, ז'בוטינסקי 112, מי שעדיין לא היה מוזמן. אנחנו מתקרבים לסיום, אם יש איזו שאלה אחרונה או שכבר נעבור לסיכום, בבקשה. אפשר, כן, הנה המיקרופון בדרך אלייך, בבקשה.
אני רוצה לשאול משהו על הכנס שיהיה בעזרת השם. סליחה שאני שוב, אתה אמרת שאפשר לראות את זה, את הפרטים באינטרנט, אבל בכל אופן יש לי שאלה, האם רק אתה, כבוד הרב לייטמן, רק אתה מרצה או שיש עוד מרצים אחרים?
מה את רוצה?
חשוב לי שאתה תרצה בעיקר, כי אתה גדול מהחיים, אין עליך, כבוד הרב. ועוד משהו.
אני אעשה את זה לטובתך. רק בגלל בקשתך.
עוד משהו קטן. האם בשלושה
ימים
בכנס?
יש ככה. יש ככה.
כן. הרב לייטמן ניתן בכנס לבקשת הקהל. 3 הרצאות ביום. מספיק?
ביום.
ביום.
זה מצוין. זה מה שאני רוצה ממך, כבוד הרב.
אבל חוץ מזה.
תכניעו לו,
תגיד.
כן, חוץ מזה יהיו לנו עוד הרבה דברים יפים וטובים, יהיו לנו הרבה הפעלות, הרבה דיונים, הרבה סדנאות שנעשה ביחד, הרבה בילויים, יהיה כיף ויהיה אינטנסיבי.
אנחנו בונים מהבוקר עד הלילה נונסטופ, לא יהיה לך הפסקה.
עוד משהו קטנטן.
כן.
האם בשלושת הימים האלה של הכנס, זה באמת ייתן לנו הרבה ידע ויתרום לנו לחיינו שנחיה חיים טובים יותר ונשפר את האגו שלנו?
לשפר את האגו, לא מספיק לך.
ומה תוכנו של הכנס בכללי? זה הכל.
טוב. לשפר את החיים בטוח.
כן.
ידע לא מבטיח שיהיה משהו גדול, כי אנחנו לכנס באים לא ללמוד. לכנס באים כדי להרגיש ביחד את המדרגה יותר עליונה. לשאוב ממנה, אבל הרגשה. זהו. אחר כך אנחנו נדבר על השכל, אחרי כנס. קודם כל אנחנו צריכים להרגיש את הדבר בחיים. נו. יופי. זהו, אז זאת המטרה.
אם היא התחילה להרגיש עכשיו, היא לא צריכה
לבוא לכנס. להשתפר יותר ויותר.
היא רוצה להשתפר יותר. רואים, יש לה אגו, אתה רואה איך היא משפרת אותו. טוב. בסדר גמור, אני בטוח שאנחנו נגיע להישגים גדולים, להתרשמות יפה וטובה, עמוקה יותר, גבוהה יותר, ואחר כך על הטעמים האלו, על ההרגשה הזאת, על ההשגה הזאת שנקבל, אנחנו נלמד. אבל זה כבר לאחר הכנס. בינתיים נתייחד יחד ונגלה את המציאות יותר עליונה באיחוד. ובזאת?
בזאת נסיים, נשיר ביחד עד שבוע הבא, תודה לכם.
אם אתה מקשיב את הפאזל כבר מרכיב והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטף נחלים בחזומים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה אמיתית